טוב, שלום. אז אנחנו ממשיכים את הסוגיה שהתחלנו בפעם שעב לפני בשיעור השלישי שלנו בסוגיה בתנורו של אחנאי. והיום אנחנו ממשיכים את הסוגיה. טוב, נתחיל. אתם יודעים, יש גמרא במסכת במציע שנקראת שניים אוחזים בטלית. מכירים את הסוגיה הזאת? כולם יודעים, נכון? עכשיו תגידו לי, איך קראו לשניים הללו שאחזו בטלית? מה שמם היה? מה? לא מופיע, נכון? אולי זה קצת מופיע, כתוב זה וזה, כן, זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי, אז קראו להם זה וזה, כן? אבל באמת אין להם שמות. גם אותו דבר כתוב, אחד החופר בארות. יש כזאת משנה. האחד הזה שחופר בארות, מה שמו? אין לו שם. ושלושה שאכלו כאחד, איך קוראים להם? אין שמות. זאת אומרת, אנחנו רואים שבגמרא, באופן קבוע, באופן עקבי, תודה רבה, יישר כוח. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכול נהיה בדברו. אנחנו יודעים, רואים שבאופן עקבי בגמרא לא מופיעים שמות של בני אדם כמעט. השמות היחידיים שאנחנו רואים אותם בגמרות זה שמות של בעלי הדיון. רבי אליעזר, רבי יוסי, רבי נתן, שם יש שמות. אבל באנשים שמסופר עליהם בגמרא אין שמות, ולא לחפצים. אין שם שמות. למה? כי זה לא עקרוני. לא אכפת לנו איך קראו לשלושה הללו שאכלו כאחד, או ששניים שאוחזים בטלית. לא אכפת לנו. לכן לא כתוב שמות. אפשר להגיד פלוני, אלמוני, ההוא גברה, או... אבל איך קוראים? זה לא רלוונטי. זה לא דבר עקרוני. וכיוון שזה לא עקרוני, לא כתוב. אבל לפעמים יש שמות דווקא. למשל, אליעזר בן דורדיה, קמצא ובר קמצא, כן? אז אם שם כן מופיע לפעמים בגמרא, אז אנחנו יודעים שזה כן עקרוני. חשבון מאוד פשוט, נכון? דבר מאוד מאוד קל. וזה עיקרון שמלמד אותו מהר"ל, זה גם סוגיה, יש בגמרא על רבי מאיר שהיה דורש שמות, לעומת חברים שלו אחרים שלא דרשו שמות, של משמעות של השם של בן אדם. ואנחנו רואים שאם, כמו שמהר"ל מלמד אותנו, אם בגמרא מופיע שם של חפץ מסוים, נגיד, יגידו לך שם דבר של מישהו, כן? מה אכפת לשל מי החפץ הזה? אבל אם מופיע שם של חפץ, או שם של בן אדם כלשהו, אנחנו יודעים שזה דבר שטמון בו איזשהו רעיון, שהגמרא רוצה ללמד אותנו את הרעיון הזה. או יש פה איזשהו רמז להבנה של הסוגיה. ולכן כתוב שם. וגם בסוגיה שלנו, אנחנו רואים שהשם שמופיע פה של התנור, זה תנורו של אחנאי. ומה אכפת לי שם של אחנאי ולא של שמוליק או יוסקי? מה פתאום גמרא תספר לי איך קראו לבעל הבית של התנור? אלא ברור, כמו שאמרנו קודם, שבשם הזה טמון רמז לפתרון הסוגיה. שם יש העמקה של דבר. ואנחנו צריכים לזאת להבין, לחקור. מה המשמעות של שם זה או אחר? למשל, אליעזר בן דורדיה, אז המשמעות שלו, של דורדיה, זה, כמו שמהר"ל מסביר, בנתיבות עולם, בנתיב התשובה, מסביר שדורדיה פירושו של דבר שמרים או פסולת. אז אם כותבים ש... שמישהו שהוא בן של פסולת והקדוש ברוך הוא עוזר לו, אז זה נקרא אליעזר, אלי עזר, בן פסולת, זאת אומרת עוזר לפסולת. אז לכן גמרא סיפרה לי איך קראו לאותו אחד שהוא, שהוא עשה כל העבירות וכו'. ברור, נכון? אותו דבר גם לגבי אחנאי. אם כדי להבין את הסוגיה, צריכים לנסות לברר, אז מה פירושו של מושג הזה? אחנאי. אחנאי, מה זה אומר? או קמצא ובר קמצא. כמו שמהר"ל מסביר, מה זה קמצא? קמצא זה קומץ. זה סגור, סגור, זה כיתתיות, זה הסתגרות. לכן זה נקרא קמצא. אז מה פירוש אחנאי? אחנאי זה, כמו שרש"י מסביר, וזה תרגום מארמית, אחנאי זה נחש. אז אם אנחנו עכשיו מסתכלים על הסוגיה הזאת בצורה יותר מפורשת, שזה נחש, אז אנחנו רואים שזה תנורו של נחש. ועל זה כל הסיפור בגמרא. אז מי הוא הנחש? נחש זה כוח חיובי או שלילי? שלילי, בדרך כלל, כן. כוח שלילי, תודה רבה, יישר כוח. נכון, בדרך כלל זה כוח שלילי. אבל אם אנחנו מתבוננים קצת יותר, אנחנו מבינים שזה לא כל כך פשוט שהנחש זה מישהו שלילי. איך אנחנו יודעים על זה שהוא רע, שלילי? מהסיפור רגיל, כן, בפרשה בראשית, על כך שהוא פיתה את חווה, והוא נחש, ואומר עליו ריש לקיש, הוא נחש, שזה השטן, זה יצר רע, זה מלאך המוות, זה משהו רע. אבל אם נחשוב קצת יותר עמוק, אז נבין מה זאת אומרת שהוא רע. זה שהוא פיתה את חווה, ברוך השם שפיתה. לזה הוא נועד. עשה את שליחותו. הרי מי שלח אותו לפתות את חווה? קדוש ברוך הוא, נכון? אותו אדם שהוא תלה את אייכמן, הוא היה רע? הוא הרג אותו, נכון? הוא תליין, הוא תפס אותו. הוא רע? הוא לא רע. זה התפקיד שלו. אבל לא היה שום חייב, הוא לא עשה שום דבר. ועכשיו, למה אתה לא תגיד את הכלל הזה גם כלפי כל אותם היהודים שמוצאים להורג, שהיו מוצאים להורג בבית דין? בסדר, מה? בסדר או משהו? לא. אלא אנחנו מבינים ודאי שנחש הוא לא היה רע. הוא עשה את התפקיד שלו, עשה תפקיד נאמנה, וככה גם אולי תראו את זה קצת במקורות. הנה, כן, תעביר את זה ככה, בחבילה. כן, כמו שאתם רואים, אור החיים הקדוש, למשל, כן, הוא אומר שוודאי שהנחש הוא לא היה, עשה את זה על דת עצמו, אלא הנה אצלכם מקור שתיים. וראיתי לתת טוב, טוב טעם, כי אין כל כך אשמה על חווה, כי לא חשבה שיש בריאה בעולם שברא הקדוש ברוך הוא, שברא השם, להבחין בה אהבת ברואיו. שהוא הנחש שנתלבש בו השטן. והיא אישה ענייה לא עלה בדעתה כי ישנה בריאה זו בעולם לנסותה. אבל אם הייתה יודעת כי ידיעתנו כי ברא השם שטן לנסות ידידה וכו'. זהו. זה השם ברא אותו, עשה אותו ככה. אז מה הוא לא בסדר? אבל מי קודם לך איזה יוזמה? ומה זאת אומרת יוזמה? יש למלאך, הוא מלאך, נכון? יש למלאך בחירה חופשית, הוא יכול לעשות משהו מעצמו. ודאי שהוא לא רע. אלא אנחנו צריכים להבין, אז מה טבעו? מה מהותו של נחש? מי הוא? מה הוא? ומה זה בכלל? נראה לי כמו שכל דבר, במיוחד בפרשה בראשית, שם כל דבר שמופיע שם הוא סמל של משהו, כן? הוא תמיד משהו בא לבטא. כן? אז מה הוא מבטא? הוא מבטא טבע. נחש זה טבע, או גופניות שלנו. וצד הכי עליון של הטבע שלנו זה השכל. זה בעצם השטן. אז מה רע בטבע? מה שרע בטבע זה שהוא מושך אותנו להיות טבעיים. יש מין חלום כזה, או האידיאל כזה של הרבה אנשים, להיות אנשים טבעיים. והם רוצים, כן, לזרום, להיות טבעי. אבל לא יודע אם אתם שמתם לב, ביהדות אין דברים, אין אצלנו שום דבר טבעי. אין טבע. הטבע שבנו זה צד השלילי שלנו. חז"ל קראו לטבע שלנו יצר הרע. נגיד, כשאדם כועס, אז דבר טבעי? טבעי. וכשהוא מקנה במישהו, זה דבר טבעי? טבעי. וכשהוא רוצה לקחת ממישהו משהו, כל הדברים הללו הם טבעיים. תאווה זה דבר טבעי? טבעי. ואנחנו קוראים לזה דברים רעים. למה? כי מטרה שלנו זה לא להיות טבעיים. אנחנו רוצים להיות על טבעיים. וכל דבר שהוא טבעי, הוא אוטומטי רע. לא כי הוא רע מבחינה מוסרית כדבר בפני עצמו, אלא כי זה דבר טבעי. עבודה שלנו, שאיפה שלנו, זה להיות מעל הטבע. וכיוון שהטבע, הגוף שלנו, הוא מושך אותנו, והוא כל כך עוצמתי לטבע, בגוף שלנו, כן? והטבע הנפשי שלנו, כל כך עוצמתי, שהוא יכול להשתלט עלינו. זאת אומרת, להפוך את האדם להיות טבעי. לכן חז"ל קראו לזה רע. יצר הרע. ואותו דבר גם שכל. שכל זה גם דבר טבעי. הוא מאוד חשוב, הוא מאוד רוחני, אנחנו משתמשים בזה בשכל מצוין, טוב מאוד. אבל ברור ששכל זה משהו שהוא סך הכל שכל פרגמטי, שכל טבעי. וכשאדם רוצה להיות שכלי, רוצה להיות חכם, רוצה לזהות את, הוא מזהה את עצמו עם השכל שלו, זה דבר רע. נגיד ככה, רוב בני אדם בעולם, רוב מי שחי בכדור הארץ, מה אתם חושבים? כשהם אומרים מילה אני, למה הם מתכוונים? כן, נראה לי, גוף. אני רוצה לאכול, רוב האנשים מזהים את עצמם עם אוכל, עם תאוות גופניות, עם כל מיני נטיות גוף, טבע. מיעוט האדם, זאת אומרת, אנשים מפותחים, אינטליגנטים, משכילים, כשהם אומרים מילה אני, בדרך כלל הם מזהים את עצמם עם השכל שלהם, אישיות שלהם, פרסונליטי, כן? כשאתה אומר אני, למה אתה מתכוון? אתה מתכוון לעולם המושגים שלך, לרצונות שלך, לכל מיני דברים שאתה חושב אותם, מאמין בהם, אתה אוהב אותם. זאת אומרת, תודעה. יש לנו, לכל אדם יש תודעה. אז כשאדם פשוט אומר אני, הוא מתכוון לזה, לגוף, לתענוג, לאוכל, כן, לעצמו. צד הפיזי. אבל כשאדם מפותח אומר אני, מה הוא מתכוון? תודעה. מה שאני חושב. וזה חז"ל קראו לרצון הזה, לזהות את עצמך עם תודעה שלך, לזה הם קראו נחש. הוא משתלט עלינו, הוא הופך אותנו להיות למשהו שאנחנו חושבים שזה השיא, כן? להיות אדם חכם, כאילו שיא בשביל הרבה אנשים, אני מתכוון עכשיו הצד העליון של אנשים, כן? האליטה של אנושות, האינטליגנציה, החכמים, כל זה, כן? בשבילם שיא של התעלות, שיא של מה זה, מה האידיאל, הכי הכי נשגב, הכי עליון, זה להיות חכם ביותר, חכם מאוד. נכון? כאילו, אנשים פשוטים, מה השיא שלהם? זה להיות עשיר. שיש לך הרבה כסף, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, זה רוב האנושות. אבל האנשים המפותחים בשבילם השיא, מה זה? להיות חכם. כמו שאנחנו רואים את זה אצל פילוסוף בכוזרי. אתם זוכרים את הפילוסוף שם, שהכוזרי שואל אותו, נו, מה האידיאל, למה אנחנו שואפים? אז השיא שלו זה להיות כמו סוקרטס, זה להיות כמו אריסטו, כמו אפלטון, זה להתאחד עם שכל הפועל, זה להיות מחשבות גדולות ונעלות, ולכן המלאכים נקראים בעיני הפילוסופים שכלים ושכל המופשט. כל הזמן מדברים על שיא של האדם, זה השכל, חוכמה. כמו שאצלכם פה, אתם רואים, במקור שלוש. אומר פה פילוסוף בכוזרי, ובהתאחד נפש האדם השלם עם השכל הפועל, לא יחוש אדם לכיליון גופו ולכיליון כליו. ומעשה שהגיע להתאחדות זו, תזכה נפשו, אני חושב רגע שנייה, תזכה נפשו, לאושר בעודנו בחיים, שכן נכנס, כל זה, זה מדובר פה על שכל. זה השיא של התעלות האנושית. ולכן, וכיוון שהשכל שאנחנו חושבים זה לא דבר העיקרי, חז"ל קראו לכם, זאת אומרת, התורה מכנה אותו בעצם, נחש. זה הנחש. ולכן כשקדוש ברוך הוא עשה לאדם הראשון כותנות אור, אז מה הם היו כותנות אור? מאיפה זה היה כותנות אור? מה בעצם קרה? מה שקרה זה שהוא, אדם בגן עדן, מרכז האישיות שלו זה היה נשמה. כשהיה אומר אני, כמו שבני אדם, כמו שאנחנו אמרנו, פה אומרים אני, מתכוונים תודעה, נכון? אדם כשהיה אומר נשמה, כשהוא אומר אני, הוא היה מתכוון לצד המאוד מאוד נשגב, מאוד עליון. כן, יש נשמה, חיה יחידה, זה מצד הכי עליון של הופעה הנשמתית, שם הוא היה אומר, זה אני. כאשר אדם חטא, אז קדוש ברוך הוא הוריד אותו, נתן לו עונש. כן, הוריד אותו ממה? הוריד אותו מזה שמרכז האישיות שלו, במקום להיות נשמה, הפך להיות לשכל. ואת המעבר הזה מנשמה לשכל, חז"ל קראו לזה בלשון קוטנות אור, שהוא התלבש בעצם באור. ואיזה אור היה לו? הרי בשביל לעשות קוטנות אור, כמו שתורה אומרת, היה צריך להרוג איזושהי חיה. ותורה לא מספרת לנו ששום חיה מתה, כל החיות היו בגן עדן, אף אחד לא מת, אף אחד לא נשחט. אז לאיזה אור הוא התלבש האדם הזה? באורו של נחש. כמו שאומר אצלכם במקור שלוש, א', אומר מדרש תהילים ככה: רבי יהושע בן קורחה אומר, מן האילן שנכבאו תחתיו לקחו עלים ותפרו, שנאמר ותפרו עלי תאנה. כן, זאת אומרת, כשאדם עשה לעצמו את העלי תאנה. רבי אליעזר אומר, ואתם תראו עכשיו שזה קשור לרבי אליעזר שאנחנו מכירים אותו. רבי אליעזר אומר, מן האור שנפשט הנחש עשה הקדוש ברוך הוא קוטנות כבוד לו ולעזרו, שנאמר, ויעש השם אלוקים לאדם לאשתו קוטנות אור וילבישם. זאת החיה היחידה שהיא מורידה את האור מבחינה זו היה נחש שם, שהשם לקח את האור הזה ועשה ממנו את האור של האדם. או כמו שאומר על זה רבי מאיר, שהשם החליף, בהתחלה היה להם לבוש אור עם א', והוא החליף אותיות ועשה מזה מאור אור, מאלף לעין. תבינים בעצם, זה כמו שאנחנו דיברנו קודם, כן? כל זה מדרשים בנויים כמודלים. הם מספרים את זה בצד זה של החליפו אותיות, זה מספר מזה שהוא לבש אורו של נחש, זה לא משנה. העיקרון פה, הוא חוזר לעצמו, זה העיקרון. שכשאדם זיהה את עצמו עם הצד העליון, עם הנשמה, הוא התחיל מאז, כתוצאה מגירוש מגן עדן, כתוצאה מחטא, התחיל לזהות את עצמו עם השכל, כמו שנגיד ניקח בחיים שלנו. אדם שהוא מזהה את עצמו היום עם תודעה. אבל אתם מבינים שאפשר להכניס אותו למציאות כזאת, לחברה, למצב כזה שבו הוא יתחיל לחשוב במונחים של גוף. ולא העיקר בשבילו זה יהיה תודעה שלו. אדם מפותח, שכלי, אינטליגנטי. הוא יכול ליפול למצב כזה שהוא כל הזמן יחשוב על האוכל ועל התענוגים ועל הבנות ועל זה. בזה הוא יתעסק כל הזמן. זה יהיה שיח שלו, כי הוא נמצא בחברה של שם כולם מדברים רק על זה ורק זה, והכסף ולהשיג ולהתקדם ומקצוע, והוא עכשיו יוכל להיות זה ושם להיות. וכל הזמן חושבים סביב הכסף, זה. הוא היה פעם אינטליגנט, היה איש רוח, כל הזמן חשב על דברים מופשטים, שכליים, ונהיה, כן, ירד, הפך להיות למישהו שעוסק כל הזמן בגוף. ולא שגוף זה דבר רע, גוף זה מצוין, והכסף זה מצוין, והשכל זה מצוין, והחוכמה זה טוב מאוד, הכל זה מצוין, אין שום בעיה. מה כן בעיה? כשזה הופך להיות למרכז האישיות שלך, אז זה בעיה. כי אתה לא באת לעולם כדי להיות כמו פילוסוף שם, כמו שבעצם השאיפה הגויית הכי גדולה, זה להיות אדם חכם. אלא בך יש אין סוף. זה מה שאתה. וכל נטייה שיורדת מאין סופיותך, מזה שאתה מזהה את עצמך במקום עם כנסת ישראל, אתה מזהה את עצמך עם שייקספיר, עם אח שמו, אז זאת בעיה מתחילה. אתה יורד פה, אתה יורד לעולם הזה, לנחש. ואילו תורת ישראל מלמד אותנו להיות אינסוף. זה בעצם המשמעות של נחש. ולכן ביהדות אין שום דבר שהוא טבעי. אין לנו טבע. מרגע הראשון שבן אדם מתעורר בבוקר, הוא באופן טבעי רוצה לשפשף את העיניים, נכון? ומה להגיד? מה המילים הראשונות שצריך להגיד בן אדם שהוא מתעורר בבוקר? מה השעה? נכון? ככה, מה השעה? איפה אני? ויהדות אומרת, לא, אסור להגיד לך מה השעה. המילה הראשונה שאתה צריך להוציא מהפה כשאתה מתעורר בבוקר, זה להגיד קודם כל, מודה. מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בקרבי. בחמלה. רבה אמונתך. זה צריך להגיד, דבר ראשון. ולא לגעת בעיניים, כי הידיים שלך טמאות. אתה צריך לעשות נטילת ידיים, לטהר את עצמך. זה מאוד לא טבעי להגיד מודה אני לפניך. ומאוד לא טבעי לטהר ידיים. מרגע ההתעוררות ועד ארוחת בוקר, וזה אתה מברך, וזה אתה מתקדש, וזה אתה מתקן, וזה אתה לא אוכל, כי זה לא כשר, וזה לא בדוק, וזה ככה וככה. ועד הלילה שאתה הולך לישון, עד הרגע האחרון, שאדם לפני שהולך לישון, אז הוא לא נשפח על המיטה, אלא אומר ברכת המפיל, אומר לקדוש ברוך הוא תודה רבה, מעביר, אומר קריאת שמה, מעביר את נשמה שלו לריבון של עולם. זאת אומרת, ממש לא טבעי, התנהגות לא טבעית. וככה כל דבר, בבית הכיסא ובאוכל ובעבודה ובכל מה שאנחנו עושים, אנחנו רוצים להתעלות מעל הטבע, לא להיות טבעיים. וזה מתבטא בצורה מאוד מאוד בולטת בחמץ שבפסח. בפסח אנחנו נלחמים נגד הטבע. הרי מה זה היה פסח? פסח זה רצון להתעלות מעל. זאת אומרת, אתה אוכל חמץ, כן? שהחמץ הוא סמל של טבע. למה זה סמל של טבע? כי אתה לוקח קמח ומים ביחד, אז זה באופן טבעי תוסס. אתה לא צריך לעשות שום דבר, זה כבר חמץ. תוך 18 דקות זה כבר לא... זה כבר חמץ. אז וכיוון שהפסח זה חג חירות, והוא חירות ממה? חירות מהטבע. מעבדות של מצרים, מעבדות של החיים הפרגמטיים, התועלתיים, הרגילים. יציאה מהגבוליות הזאת שנקראת מיצרים, כן, מיצרים, אנחנו רוצים לצאת מהגבוליות, ולכן שוברים את הגבולות, פותחים את הים, כל מה שחושבים שזה מוכר כבר פתאום לא מוכר, מים הופכים לדם, ופתאום נהיה חושך באמצע היום, ופתאום בתוך קרח יש ברד, ופתאום מים יוצאים מהסלע, כל מיני דברים שהם שוברים טבע, שוברים, קודשים אותו בצורה שלא משאירה עליו אבן על אבן. תרתי משמע, כן? שהאבנים שם נופלים מהשמיים, של כל מיני דברים, הכל לא טבעי. זה הרעיון של פסח. אנטי-טבע. למה? כי הטבע זה דבר שאנחנו רוצים לא להיות כמוהו, רוצים להיות מעל. ולכן כל הזמן יש הרבה דרשות שמדברים על פסח, על חמץ בפסח, שזה סמל של יצר הרע, זה סמל של גאווה, נכון? זה אומר שזה יצר הרע הוא שיעור שבעיסה, זה כל הזמן סמל של עבודה זרה, זה כל... אבל באמת יהדות היא לא רוצה שלא יהיה לנו שום דבר טבעי. אלא אנחנו עושים זה לא בגלל שאנחנו נגד טבע. אנחנו רוצים שהטבע לא ישעבד אותנו. שאנחנו לא נהיה עבדים של טבע. אבל באופן פשוט, ודאי שברגע שחג פסח נגמר, אז כולם מתנפלים ומתחילים לאכול גם את החמץ וגם יחד איתו יצר הרע ואת עבודה זרה וכל מה שאמרת, כל הדרשות שאמרת במשך השבוע שם של הפסח נגד יצר הרע, פתאום אתה אוכל אותו, אוכל, שמח מאוד. אז זה הרעיון. אנחנו לא מנדים טבע, אנחנו רק רוצים להשתמש בו. ולכן עושים חג מימונה. זה המימונה. חלק מהעדות בישראל הבינו את העיקרון הזה, שיש פה רצון להשתמש בטבע. אז מה צריך להיות באופן אידיאלי? מה שהיה צריך להיות זה שהטבע הוא משרת אותנו. אז זה טוב מאוד. כשטבע משרת אותנו זה דבר אידיאלי. לכן חג הסוכות שהוא ההפך מפסח, מה הגיבור הראשי של חג הסוכות? טבע, סוכה, הכל טבע. הכל מסתובב שם בזה שהארבעת המינים הם צריכים להיות טבעיים, כן? שאתה לא נוגע בהם, כמה שפחות נוגע בארבעת המינים יותר טוב, יותר מיודר. אתה יוצא מהבית, מהמציאות המלאכותית, יוצא החוצה, ואנחנו שם, יש ניסוך המים בסוכות, שזה לא רק יין, אלא גם מים. זאת אומרת, יש פה משהו שהוא לא כמו בפסח, זה הפוך. אנחנו מקדשים את הטבע. אנחנו הופכים את הטבע למשהו שהוא עוזר לנו. עד כדי כך שאנחנו אומרים שלעתיד לבוא, כמו שגמרא אומרת, אנחנו נשב בסוכה של לוויתן. כן, מכירים את הגמרא הזאת? יש לכם את זה פה, אני חושב? כן. זה מקור 5א, אומר פה, אומרת הגמרא במסכת בבתרא, ואמר רבא, אמר רבי יוחנן, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות סוכה לצדיקים מאורו של לוויתן. עכשיו תגידו לי, מה זה לוויתן? זה החיה כזאת שיש בים שיוצא לה שפריץ מהראש כזה, כן? משהו ככה עם החיה הענקית הזאת. זה לוויתן? זה שם מושאל. מה שקוראים לסוג הזה של חיות בים בשם לוויתן, זה עברית של בן יהודה, של אליעזר בן יהודה. זה לא עברית מקראית. לוויתן במקרא, זהו נחש. נחש. כן. זאת אומרת, כן, כמו הנה אצלכם, תסתכלו, בישעיהו. מאיפה המילה הזאת, לוויתן? זה, הנה, תראו, מקור חמש. ביום ההוא יפקוד השם בחרבו הקשה והגדולה והחזקה על לוויתן, נחש בריח ועל לוויתן נחש הקלטון, והרג את התנין אשר בים. זאת אומרת, שם המלא של נחש היה נחש לוויתן בריח התיכון. סליחה, לא תיכון, בריח הקלטון, סליחה. כן? לוויתן נחש בריח הקלטון. זה שם המלא של נחש. אז בעצם מה אומר פה רבא בשם רבי יוחנן? שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יעשה לצדיקים סוכתו של, הם ישבו בסוכתו של נחש, מאורו של נחש. ואורו של נחש, זהו הטבע. זאת אומרת, מה פירוש? שאנחנו ננצל את הטבע, נשתמש בו, נקדש את הטבע. טבע זה דבר מצוין, טוב מאוד. מה הבעיה בטבע? בעיה שהטבע מושך, הוא הופך אותך להיות טבעי. הוא משתלט עליך. ואז אתה עבד של נחש. זה בעצם מה שקרה בגן עדן. המרכז האישיות של האדם ירד מצד הנשמתי לצד הטבעי. אבל באופן מהותי, כמובן שטבע זה דבר טוב מאוד, עד כדי ככה הוא טוב מאוד, שאנחנו מבינים שיש מושג כזה בחז"ל, שהם מדברים על, רז"ל יותר מדויק, הם מדברים על נחש של קדושה. זאת אומרת, במקור, בשורש, נחש הוא צד מאוד מאוד עליון, מאוד נשגב, זה דבר קדוש. יש נחש של קדושה. וגם אחרי החטא, אחרי נפילה, אחרי כל העונש, נחש הוא אחד הכוחות המרכזיים שנמצאים בבית המקדש ובמשכן. ואומנם בצורה סמויה, אומנם בצורה כזאת שהיא לא כל כך ניכרת, אבל מי שקצת שם לב מיד רואה שכל המשכן עומד על יסודו של נחש. אתם זוכרים את יש בדפנות של משכן, אז יש שם בריחים, נכון? בריח עליון, בריח תחתון, ויש בריח אמצעי, נכון? אז הבריח האמצעי זה היה מקל, חוטר כזה, שהוא היה באופן ניסי, היה מתכופף ועוקף את הדפנות של משכן מארבעת הצדדים, בעצם שלוש ומשהו צדדים. כן? זאת אומרת, הוא היה מגיע לפינה והיה מתכופף, הוא היה עשוי מעץ, וכשהיה מגיע, היו מכניסים אותו, שעליו, בריח התיכון המרכזי, שעליו עומד הכל, היו מכניסים את המוד עץ בפנים, הוא היה עובר בין כל העמודים, וכשהיה מגיע לפינה, אז היה אופ, מתכופף, עץ היה מתכופף ככה. היה מגיע פינה הבאה, עוד פעם מתכופף. באופן נס. וכשהיה מוציא אותו משה משם, אז היה עוד פעם מקל ישר. אז בעצם מי המוט הזה שהוא מתכופה וזה הוא נקרא בריח, זה מזכיר לכם משהו בריח? בריח זה הקלטון, לכן הוא הקלטון, כן. זה היה נחש, נחש שעליו עמד כל המשכן. אתם יודעים את הרעיון? וגם המזבח הנחושת, הוא היה נחש, נחושת. נחושת זה נחש. וגם כיאור נחושת. וגם נחש שהקדוש ברוך הוא שם אותו למעלה, כן, נגיד, אז אומרים שם, וכי נחש ממיד וכי נחש מחיה, ודאי שלא, לא. אלא כשבני ישראל היו משעבדים את לבם, מסתכלים כלפי מעלה. אבל מה היה שם למעלה? למה לא יונה? למה לא כרובים? למה לא איזושהי חיה אחרת? הרי כדי להתרפות, היה אפשר למצוא איזושהי חיה יותר סימפטית ופחות מעוררת אסוציאציות שליליות עם חטא אדם ועם כל זה, הרי זה לא סתם נחש. אלא מסתכלים כלפי מעלה, ומה הם רואים כלפי מעלה שם? רואים נחש. למה? כי הנחש זה צד מאוד מאוד נשגב, מאוד עליון. נחש זה שיא, זה, זה, זה קדושה כל כך גדולה, שזה, שהיה, זה היה כאילו משהו שנקודה הכי עליונה, שהייתה בגן עדן. זה היה משהו מאוד מאוד מיוחד, נחש. ולכן גם חושן על, על ליבו של כהן גדול, זה נחש, זה אותיות נחש. נכון, מה זה חושן? זה נחש בצורה, בצורה מתוקנת. וגם שולחן זה אותיות לנחש. וגם גם אורות התחש זה תא ונון שם מתחלפים. ואז יוצא לא שהמשכן הוא עטוף לא באורות של תחש, שאף אחד לא יודע בדיוק מה זה החיה הזאת, תחש, אף אחד לא ראה את תחש. יש כל מיני דעות, מזה שזה ג'ירפה עד שזה, שזה דולפין. יש הרבה הרבה דעות שונות מה זה תחש. אבל אחד מהם זה הנחש. אתם יודעים? זאת אומרת, זה הרעיון, שנחש הוא חלק מרכזי, מאוד מהותי של משכן. וגם מטה של משה רבנו, שעושה כל הניסים שם, וקורא את הים, וכל זה, המטה הזה, שהוא מוציא מים מהסלע, ומטה שם הופך נהר לדם, ושם כל מה שהוא עשה עם המטה, שנברא אחד מהעשרה דברים שנבראו בין השמשות, שזה דבר מאוד מאוד נשגב, מטה. מהו? זה נחש. נחש שהפך למטה. זה הנחש בידיים של משה. לכן, שנייה, לכן כשמשה רואה אותו שהוא הופך לנחש, אז הוא כל כך נבהל ובורח שם. משה לא ברח מקוברה או משם צפה. משה ברח מכוח שטמון בתוך המטה, שהוא הנחש. ולמה זה ככה? למה משה כל כך נבהל מהצד הזה של הנחשי? כי הוא לא ראה שם סתם נחש, הוא ראה שם את השטן, את הכוח העצום, האדיר, הטבע בהתגלמותו, בשיאו. ומה אנחנו אמרנו? מה זה בעצם הטבע? זה הדין. דין, נחש, שטן, מידת הדין, זה אותו עיקרון. ומה זה דין? זה הצד הכי נשגב, הכי אידיאלי. אתם זוכרים, אנחנו דיברנו בשיעור שעבר, אמרנו וגם היו לנו פה שיעורים, כשדיברנו פה על מלאך המוות ועל האנטיתזה, יש שיעור שלם על המהות של השטן. זה לא כמו אצל גויים, שאצלם זה... שטן זה משהו שהוא כוח רע, זה מישהו שמקור של רוע, כן? זה לא, השטן זה אחד הגילויים, אחד הצדדים עליונים של הופעה אלוקית, לכן הוא נקרא סיטרה אחרה, דהיינו צד האחר של מה? צד האחר של מה? של אינסוף. של הופעה אלוקית. אנחנו פשוט כל כך מושפעים מהתרבויות הגויות, שאצלנו זה תמיד משהו כזה שחור, משהו רע. אבל זה דבר מאוד מאוד עליון, מידת הדין, שאליה אנחנו שואפים לעתיד לבוא. ולכן נחש הוא סמל של דין, לשם אנחנו רוצים להגיע. ומשה רבנו, כמו שאמרנו בשיעור הקודם, הוא עצמו נובע מהכוח הזה של דין. לכן משה נענש כביכול על הסיפור שם עם על מי מריבה והסלע וכל ההקעה בסלע וכל הסיפור שדיברנו על זה אז. כי ודאי שהוא לא עשה משהו שלילי, ולכן משה לא נכנס לארץ ישראל. אלא זה היה אידיאלי מדי, נשגב מדי, גדול מדי. ולכן הוא הורד, כמו רבי אליעזר הורד, כמו הנחש הורד, בלי סיבה אמיתית, כאילו מוסרית, של משהו לא בסדר. אלא זה היו אידיאלי מדי. ומשה רבנו הוא המשך, הוא ההופעה, ההתגלות של הנשמה של משה רבנו, כן? של הכוח של הנחש, נחש של קדושה, נחש של הטבע המתוקן, המעולה, המזוכח. כמו שאצלכם פה כתוב, תסתכלו במקור, מקור 6, אומר ככה, והוא משום כי משה רבינו עליו השלום היה שורשו בהנחש דקדושה עצמו. דענת לוויתן נחש בריח וכולי, ולכן היה שולט הוא על התנין דקליפה לכבושו תחת ידו. וזה כל הסיפור של יציאת מצרים, שקדוש ברוך שמשה בא כאילו, כן, כדי לשלוט על פרו. שהפרו אמר על עצמו, כמו שאומר הפסוק, אני יאור ואני עשיתיני, אני, וחזל קוראים לו תנין הגדול. תנין, הוא קרא לה, הוא היה, זה הסמל של פרו, זה היה תנין. הוא היה נחש. כמו של אדם, כמו של בן אדם. יש אדם, יש בן אנוש, נכון?
לא,
לא, לא, זה אדם, ודאי, זה גם דרגה אחרת. דרגה אחרת, כמו בן אדם. אנחנו אנשים, נכון? אנשים, או בני אדם, או בני נוח. זה גוונים שונים של אותו דבר, של אותו אחד. נכון? יש הרבה דברים כאלה שיש להם כמה שמות. נכון, כמה יש שמות לבית המקדש? אתה יודע כמה? יש עשרות. עשרות. כן, מה?
הרב,
יש את
העניין הזה שבאחד הניסים שהוא בבית המקדש, שלא יש נחש.
נכון. נכון, זה העיקרון. שאנחנו ודאי לא נגד טבע. תשימו לב מה שהוא אומר פה במקור 6. הוא אומר שכל עניינו של משה זה שהוא ישלוט על תנין דקליפה. כן? יש, מה זה תנין דקליפה? זה הנחש, כן? זה צד השלילי. מה, אבל מה זה, כאילו, זה לא שיושב שם איזשהו נחש רע. יש נחש טוב, נחש של טומאה, ויש נחש של קדושה. זה סתם, זה ציורים כאילו, ציורים יהודותיים. צריך תמיד לחפש מהות של דברים האלה שקורים. והמהות של זה שיש לטבע יכולת לשלוט בנו, או שאנחנו על ידי שימוש בטבע נתעלה. אז הצד המקורי, מה שטבע היה אמור להיות, זה נקרא הנחש של קדושה, שהוא אמור לשרת אותנו לכתחילה, אם אנחנו זוכים. אבל כיוון שהטבע השתלט עלינו, אז זה הפך להיות לתנין של קליפה. כן, כמו שאצלכם כתוב את זה בגמרא, בסנהדרין, תסתכלו מקור 4, אומר ככה, רבי שמעון בן מנסיוני, מנסיה. הרי יש מקור אחר שכתוב המנסיוני. מנסיה, כן, בן מנסיה. טוב, רבי שמעון בן מנסיה אומר, במדרש כתוב המסיוני, נזכרתי, פה זה פשוט ציטוט מגמרא. רבי שמעון בן מנסיה אומר, חבל על השמש הגדול, כן? השמש הגדול, אפשר להגיד, כן? זה אותו עיקרון. כן? חבל על שמש גדול שנאבד מן העולם, שאלמלא לא נקלקל נחש, כל אחד ואחד מישראל היו מזדמנים לו שני נחשים טובים. אחת משגרו לצפון, ואחת משגרו לדרום, להביא לו סנבלונים טובים, ואבנים טובות ומרגליות. כן, זה כמו פנינים. סנדלבונים זה אחד השמות בלטינית על פנינה. זאת אומרת שאנחנו על ידי, אם אדם לא היה חוטא, אז השכל שלנו היה משרת אותנו. אנחנו על ידי שכל היינו מגיעים לצפון ולדרום ולכל מקום, היינו משתמשים טוב מאוד. אבל כיוון שאדם חטא, אז השכל השתלט עליו, אז את זה הפך להיות לצד השלילי. עכשיו, אדם, במקום להיות אדם עליון, נשגב, הוא הפך להיות למקסימום פרופסור. כן? זה השיא התעלות האנושית, להיות פרופסור, לא להיות טוב, לא להיות אדם ישר, מוסרי, אדם רוחני, אדם כללי, אדם אוהב, אלא סי זה להיות סאפיינס. כן? לכן הם קראו למין האנושי אדם החושב, הומו סאפיינס. סאפיינס זה תרגום מלטינית, זה אדם חושב. כן? הם קראו לעצמם כאילו סמל של אדם. מי הוא אדם? הסי. זה לא מוסר, זה לא נשמה, זה לא טוב, אלא חוכמה, נחש. זה נחש של תומה. אבל לעתיד לבוא, כתוב שקדוש ברוך הוא שוחט את יצר הרע, שוחט את הגופניות, שוחט את ה... אז מה זה שוחט? איך שוחט את היצר הרע? או את השטן, מה, עם הסכין כזה, או שאת היקוד שבריחו ושחתי למלאך המוות. איך שוחט שם, איזה צבע דם שלו יישפך שם, כזה צהוב זוהר, או שחור כזה, דם שחור בטח יש לו. אלא מה הכוונה שהוא שוחט את יצר הרע? הכוונה שהוא, שאנחנו לא משועבדים לו. שאנחנו השתחררנו מזה, שעכשיו אנחנו חיים על פי צד הנשמתי שלנו, ולא על פי צד השכלי או גופני. ואנחנו משתמשים בגופני ודאי, וגם בשכלי ודאי. לכן לכל הנבואות העתידיות של עתיד לבוא, תמיד מסופר על זה שיהיה שם נחש. זאת אומרת, הנחש הוא חלק של מציאות האידיאלית. כן, הוא חלק של עולם המתוקן, הנורמלי, כמו שאנחנו רואים, שהנחש היה בגן עדן. כן? מה זה גן עדן? ששם היה אדם וחווה. מה זה גן עדן? גן עדן זה דבר, מציאות אידיאלית, נכון? אז במציאות האידיאלית, חלק מהמציאות האידיאלית זה שיש שם נחש. רק מה? אתה שולט בו, ולא הוא שולט בך. אז כמו שאתם רואים פה בנבואות על העתיד בישעיהו, דרך אגב זה גם בעצם חזקאל, יש המון נבואות שמה שיהיה בעתיד תמיד כמעט שם מופיע דמותו של נחש, רק מה? נחש נחמד, נחש שאפשר לשחק איתו. תראו את זה בפסוק ח' כן, בישעיהו. הוא אומר, חוטר מגזע ישי, שחוטר מגזע ישי, זה גם קשור פה לנחש, שזה משם הוא בא, והנה הוא מכה את הארץ בשבט פי, וברוח סותיו היא מתמרשה, כן, זה מה שעושה הצדיק, כן, והמשיח. ובפסוק ח' הוא אומר ככה, ושעשע יונק על חור פטן. מה זה חור פטן? נחש, נכון? נכון, פטן. אז יונק משתעשע, משחק על ידי הבור, כן? בור שיושב שם נחש, הוא מכניס שם ידיים פנימה, ותראו מה המשך. ושיונק על חור פטן ועל מאורת צפעוני גמול ידו הדה. כן, זאת אומרת, החור איפה שנכנס שם צפע, התינוק הכניס יד שם בפנים. מה זה הדה? כן, ידו הדה. הכניס יד שלו, גמול, כן, גמול זה תינוק. גמול, ידו, הדה זה כאילו כמו שהילדים מדברים ככה, הדה, הדה, הוא יגיד ככה לנחש. פוצלי מוצלי, אני לא יודע מה אומרים שם, אז ככה הוא ישחק עם נחש. זאת אומרת, זה מציאות האידיאלית, שיהיה נחש, אבל הוא יהיה טוב, יהיה מצוין. אנחנו מאוד, מאוד נשמח לנחש. לכן גם משיח הוא בגימטריה נחש. אז אם כך, אם ככה, אז בעצם מה אנחנו מצפים? אנחנו מצפים לאותו משיח, דיינו, כשאנחנו אומרים שאנחנו מצפים, אנחנו מצפים לימות הנחש בכל יום שיבוא. וזה מה שמסביר למה היה כל כך חשוב לכתוב לנו בגמרא תנורו של אחנאי. לא על תנור סתם הם רבים, לא על זה שעכשיו בגלל שיש שם על סתם תנור עכשיו רבי אליעזר יהיה מנודה ורבן גמליאל ימסור את הנפש שלו וכאלה דברים וניסים ונפלאות, כל זה שם מתרחש, כל זה זה רק זה מה זה בשביל סתם תנור? ודאי שלא. זה תנורו של משיח, זה תנורו של נחש, זה דבר רציני. וזה מה שעומד מאחורי הסוגיה הזאת שהיא כל כך משמעותית שם. לכן זה דבר כל כך קריטי להם, להכשיר אותו או לטמא אותו. ומה המשמעות של התנור של משיח, או תנור של נחש? בעזרת השם אנחנו נדבר על זה בפעם הבאה בלי נדר.